לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
בסדרת התוכניות שלנו של קבלה ומדע, אנחנו נוהגים קצת להשוות בין הגישות למחקר של חוכמת הקבלה, לפיזיקה, לשאר המדעים, ואנחנו מוצאים מזה כל מיני מסקנות גם לגבי האדם, לגבי הגישה שלו. ובתוכניות האחרונות דיברנו על הנושא של יד מכוונת. שהיקום שלנו הוא מסודר בצורה כזאת, אחרי שמודדים את כל את כדור הארץ, את הכוחות שפועלים בו, רואים שאחרי המדידות והתצפיות, הערכים שמקבלים הם מאוד מאוד מדויקים. וכל שינוי הכי קטן מראה שבעצם זה לא יכול היה לקרות אחרת. וישנו בעקבות כך, גם בתוך הפיזיקה, יש כזה עיקרון, לא כל כך אוהבים אותו, שנקרא עיקרון האנטרופי, שאומר שלמעשה זה נוצר כדי שבסוף אנחנו נשאל, למה זה נוצר? כל החיים האלה. אבל ברגע שמתחילים, נכנסים לגישה כזאת, זה מאלץ אותנו לבוא ולומר שיש פה איזושהי יד מכוונת. ופה...
מחשבת הבריאה.
בדיוק. ופה מתחיל איזושהי בריחה. לא רוצים להיכנס לנישה הזאת של יד מכוונת.
אני מבין אותם, כי אין לנו לזה אפשרות לגשת ולחקור. זה מעלינו. אם אנחנו מדברים על כאלה חוקים, שהם כבר לפני היקום, לפני שאנחנו כאן התפתחנו על פני כדור הארץ, זה חוקים, מחשבה, תוכנית, ששייכים להטבע הקדום. הטבע הקדום היא לא נמצאת תחת ידינו, שאנחנו יכולים לחקור אותו עכשיו ולהביא מסקנות, אלא ההפך. אנחנו צריכים להגיד שאנחנו נמצאים בתוך טבע, בתוך מחשבה, בתוך פעולה, בתוך רצון עליון, שהוא פועל ומכתיב לנו באיזה צורה אנחנו צריכים להיות, להתפתח, לראות את עצמנו, לראות את הכל, הוא קובע אותו כוח, נגיד עליון, בכלל, הכל מה שקורה ומה שיהיה, ואפשר להגיד אפילו שהוא קובע גם כן מה שעכשיו אני מדבר, באיזה צורה אני מדבר, באיזה צורה אתה, איך אנחנו מתפתחים, לאיזה חיים אנחנו נמשכים, מה התוצאה מההתפתחות שלנו. זאת אומרת, הוא קובע הכל. אנחנו צריכים אם כך להגיד שאין עוד מלבדו, ושכל מה שקורה זה קורה אך ורק מתחת ידו. ואם כך, אז איפה אנחנו? איפה הבחירה החופשית שלנו? איפה הפעולות שלנו? אם הכל זה בצורה דטרמיניסטית כבר נקבע מראש, ואין כאן איזה בחירה חופשית, אין יכולת לסובב באיזושהי צורה שבא לאדם כל מקרה ומקרה, אז מה אנחנו עושים? אז איך אנחנו מכלל חיים? אנחנו חיים באשליה. זה כמו שאמא מסתכלת על ילדים הקטנים, ויודעת בדיוק מה שהם עושים, כן? והיא צופה עליהם, כן? ממש שומרת עליהם, אבל הם חושבים שהיא כאילו לא נמצאת ולא, והם עכשיו חופשיים, ואז הם ממש משתוללים כאילו שאין דין ואין דיין. אז אנחנו צריכים להבין כאן שזה סך הכל חוסר ידיעה שלנו, זה חוסר הרגשה שלנו, שזה שאנחנו אומרים שאין כוח עליון שכולל בתוכו כל הטבע, כולל העולם שלנו עם כל מה שיש בו, כולל יקום שלנו, שאם אנחנו אומרים שאינו, זה פשוט מתוך זה שאנחנו לא יכולים לחקור אותו, ואז אנחנו בורחים, כך יותר קל לנו לענות. בכל זאת, זה לא יעזור לנו, אנחנו לא יכולים לראות אותו בכל מקרה החיים, אנחנו לא יכולים להרגיש אותו שהוא כל הזמן מלווה אותנו וחוקים נתן, ואנחנו הולכים לפי החוקים האלה, כי חוקים האלה הם חוקים הנסתרים מאיתנו. זה לא חוקי פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, אסטרונומיה וכן הלאה. זה חוקים שהם יותר פנימיים. ומפני שאנחנו לא מרגישים, אז יותר טוב להגיד לנו אין.
ואז בנקודה הזאת למעשה מפתחים עוד תיאוריות נוספות. למשל, אז נכון שביקום שלנו נוצרו חיים, אבל יכול להיות שזה איזושהי תוצאה הסתברותית מתוך הרבה יקומים אולי שנוצרו. טוב, ומתחילים לפתח כל מיני...
הטבע לא סובל הסתברות. אנחנו צריכים להבין שמשהו, מה שקורה איתנו, שאנחנו... אנחנו כמו ילדים קטנים. איפה שיש לנו חוסר ידיעה, אנחנו אומרים אין. איפה שאנחנו לא משיגים את הסדר, אנחנו אומרים אין סדר. אבל זה לא נכון. זה לא, לא יודעים. איפה שאנחנו לא מגלים משהו, אנחנו אומרים אין. זה ממש גישה ילדותית.
אבל גם בחוכמת הקבלה היא מצדדת בגישה כזאת, לא להגיד על משהו שהוא קיים לפני שמגלים אותו.
כן, אבל
אותו.
אני לא אומר שאין. אני אומר שאני לא יודע. חוסר ידיעה ולהגיד שאין, זה שני דברים לגמרי שונים. כי אם אני אומר אין, זה ידיעה שאין.
נכון.
ואם אני אומר שלא קיים, אז אני כאילו...
כאילו קובע עובדה.
כן?
כן, אז אני אומר, גם, בסדר, גם בפיזיקה, כאילו מה שלא יכולים, מה שנקרא, להוכיח אותו, להתעסק בו, להביא אותו למעבדה, ונסון אחר כך להוכיח אותו, אז לא עוסקים בזה פשוט.
לא עוסקים, אבל לא אומרים שלא. זה משהו אחר. כמו נגיד עם בוזון היקס וכל מיני חלקיקים, שבצורה כזאת, שנניח שזה קורה, אז איך זה יכול להיות? ואז עושים כל מיני פעולות, ניסיונות, ואז מגלים.
מה הסיבה שאנחנו, קשה לנו עם היד המכוונת הזאת?
כי אנחנו לא מבינים את זה. אין לנו שום גישה מדעית בדרגת ההתפתחות שלנו לחקור, לגלות. אנחנו, כדי לגלות את התופעות האלה ששייכות לכוח עליון מאיתנו, צריכים בעצמנו להתעלות לאותה רמת העליון. זאת אומרת, אני צריך מרמה הזאת שאני בן אדם בעולם הזה, צריך לשנות את עצמי, את הטבע שלי, ולעלות לדרגה שלו, של הכוח הזה, העליון, השלם, להיות למעלה מהזמן, למעלה מהמקום. אני צריך להיות כאילו בדרגת מלאך,
איך יד מכוונת אינה מבטלת את את המחקר או את הגילוי של דברים חדשים שלא ידעת? עצם הקיום של יד מכוונת, כיצד היא לא מבטלת? כי התחושה היא תמיד שיד
לא
מכוונת רוצה, היא מבטלת
לא,
את המחקר
לא, אני אומר שההפך. אנחנו עד ידי אותו יד המכוונת, אותו כוח עליון, אנחנו בנויים בצורה כזאת שכל הזמן אנחנו מתפתחים, ובמידת ההתפתחות שלנו אנחנו יכולים לגלות כל פעם תופעות חדשות שבטבע.
אוקיי, אז איך, אז אולי אתה יכול עוד יותר לחדד, יד מכוונת כיצד היא דווקא, כמו שאתה אומר, מפתחת או דווקא פותחת לנו, מפתחת לנו את המחקר, שאנחנו מאוד, יש לנו את היצר של הדעת ולחקור, ולא הופכת אותנו לחסרי יותר, הופכים אותנו לאיזשהו לגופים אוטומטיים של אינם חוקרים, אלא דווקא זה פותח
לא,
את המחקר.
כי מטרת ההתפתחות שלנו, מטרת החיים שלנו, זה דווקא לגלות אותו כוח העליון, לפי חוק השתוות הצורה, ולהיות איתו בהתקשרות, עד כדי להגיע להרגשה והבנה, ומה שנקרא דבקות. זאת אומרת, ממש השתוות בכל הפרמטרים.
איך חוכמת הקבלה פותרת את הסוגיה הזאת שיש יד מכוונת, ומצד שני, המחקר ממשיך ומתאשר, וכל הזמן יש גילויים חדשים ומאוד מאוד עשיר. איך
כי אותה יד המכוונת היא קובעת שהיא רוצה ככה. היא רוצה להיות מגולה. הכוח הזה עליון רוצה שיגלו אותו, שילמדו אותו, שידמו אליו, ידמו לו, ועד כדי כך שיתקרבו עליו, שיתחבקו כביכול, זאת אומרת, יתקשרו בכל סוגי הקשרים, זה נקרא חיבוק, אין? זה רצונו?
אוקיי, זה הרצון שלו, ואז איך זה לא...
ואז אדם עולה לרמה של כוח עליון, ואז בשבילו אין גבול.
אז איפה השטח של המחקר, הידע, הרצון לידע, איפה הוא פה מתפתח, הידע של האדם, הרצון שלו לחקור?
אותו דבר, אנחנו רק ממשיכים לדרגה יותר גבוהה לחקור. אבל בעצם הכיוון של המחקר זה אותו מחקר. זה בסך הכל מה שאני חוקר גם היום, ומה שאני חוקר גם בעזרת חוכמת הקבלה, שאני עולה לדרגת כוח עליון וחוקר אותו. זה אותו כוח. זה אותו מחקר שאני חוקר את הפעולות שלו. עד שאני חוקר פעולות של הכוח עליון בטבע הדומם והצומח והחי, נקרא שאני חוקר את המדע. כן? או על ידי המדע חוקר את המציאות. אבל יש עוד טבע שהוא נמצא בדרגת המדבר, ואז, זאת אומרת, בדרגה שלי, איפה שאני, כן? ואז אני צריך להשתנות, לעלות את עצמי לדרגת המדבר. כי אני בינתיים בדרגת החי. אז אני חוקר את הטבע, אבל הכל רק בדרגת החי. איפה ששייך לדרגת המדבר, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, הכל מה ששייך, פסיכיאטריה נגיד, כן? הכל מה ששייך אפילו לחיים הפנימיים של האדם, שם כבר זהו, אני הגעתי לאיזה סיום, אני לא יכול לחקור יותר. הלאה, אם אני רוצה לחקור, אני חייב לעלות לדרגה יותר עליונה. דווקא מעליון ללמוד את התחתון. עד שאני נמצא בדרגה שאני לומד תחתון, דומם, צומח, חי, זה תחתיי. הטבע שלהם פשוט מהטבע שלי. ולכן אני יכול לחקור, אני יכול לבלוע אותם, אני יכול כאילו להכניס אותם לתוך השכל שלי, רגש שלי, אני יכול לבנות בתוכי מודלים של ההתנהגות שלהם והקיום, מבנה שלהם וכן הלאה. מה שאם כן בני אדם, אני לא יכול לבנות בי מודלים של בני אדם, של הסוציום.
אז בגלל זה אתה אומר שיש שם יד מכוונת?
לא.
אז מלמה?
אני אומר שאני צריך לעלות לדרגה יותר עליונה ממה שאני עכשיו נמצא, ואז אני יכול לחקור את עצמי. אחרת אני לא יכול לחקור את עצמי. האדם הוא עדיין ממש הדבר הלא ידוע.
אז מהנקודה הזאת, חוכמת הקבלה היא עושה שהוא באמת משהו שהוא באמת לא מוסבר עדיין, שהיא חוקרת את האדם, נקרא לזה ככה, בצורה פשוטה.
כן.
ובתוך המחקר הזה, היא אז מגלה שיש פה יד מכוונת, והיא מה, מוכיחה את זה בעצם? זאת אומרת, יש פה איזושהי נישת מחקר, איזשהו תחום, ששם בן אדם נורמלי, הוא לא חוקר כמו שאנחנו אומרים. המדע הוא באמת מתמקד, בדומם בעיקר, ומזה הוא מנסה להבין וללמוד על כל היקום כולו.
אתה לא איזה מדע. פיזיקה העיקר.
כן.
היא מטפלת
כן,
בדומם.
כן, אבל היא גם אחר כך מפרקת את הכל ל, 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 לחלקים ולמולקולות והכל. המסה זאת המסה, היא לא מבחינה בין מסה של אדם או בין מסה של 70 קילו
כן,
של...
כן, לא, אבל זה, בכל זאת היא מתחשבת רק בחומר הדומם.
נכון.
בחומר הצומח זה בוטניקה. זהו. ביולוגיה, זואולוגיה כבר בחומר החי. ופסיכולוגיה, כאילו אם אנחנו חוקרים פסיכולוגיה של החיות, זה משהו אחר. חיות או צמחים, כן? מהתנהגות שלהם, התגובות שלהם, אבל פסיכולוגיה של אדם כבר אנחנו לא יכולים לחקור. כאן אנחנו נכנסים למשהו שנעלם מאיתנו. אנחנו לא יכולים לקחת את האדם ולחתוך אותו לחתיכות, בצורה...
אז אבל צריך להיות איזשהו חומר מחקר, משהו שחוקרים, שמסתכלים, הנה זה ככה.
זהו, אנחנו לא יודעים. כי איפה זה אותו המבנה הפסיכולוגי שבאדם, איפה אותה קופסה שבה אנחנו יכולים לגלות כל התגובות שלו, קליטה ופליטה, וכל, אין לנו את זה, אנחנו לא מגלים את זה. אנחנו לא מגלים רצון שבאדם, עם כל התוכנות שלו, עם כל ההשפעות, גם אינטרו וגם אקסטרוורטים, לא יכולים.
אז אם יש לכן, פה איזה, יש פה איזה מחסום כזה, שאין
כן,
ממנו...
כן, המחסום הוא מחסום, והמחסום בזה שאנחנו מוגבלים. טבע שתחתינו דומם צומחי חיים, מגלים, חוקרים, טבע של האדם לא. תתאר לעצמך, תראה מה שאנחנו עושים עם החיות. אנחנו יכולים לפתח עולם החי, איך שאנחנו רוצים, פרות, כבשים, לא חשוב מה שם. אנחנו מסדרים אותם, מסתדרים איתם, זאת אומרת, אנחנו ממש שולטים על זה. טבע של הצומח. אתה רואה? אין לנו שום בעיה לעשות בחקלאות מה שאנחנו רוצים. שפע יש היום בעולם. מפני שאנחנו נכנסנו לתוך הגנים, לתוך כל הטבע הפנימי של העגבניות האלה ומלפפונים וכל והתפוחי אדמה ותפוחי עץ והכל, ואתה רואה יש שפע בעולם. אומנם שהדברים האלה הם מלאכותיים, מה שאנחנו היום אוכלים. אתה יכול עם העגבנייה הזאת לשחק בכדורגל, רגל, ואחר כך לעשות ממנה סלט. ממש כך. זה מה שעשינו. אנחנו שולטים על הטבע שלהם. אנחנו מבינים, לא לגמרי אולי, אבל יכולים לעשות אותו דבר עם החיות. במידה קצת, פחות מזה, אבל כן יכולים. עוד מעט נוכל לעשות, שאנחנו היום אומרים שיש כאלו שנכחדים והאמינים למיניהם, אנחנו נטפל בזה. אבל אדם לא. אדם אני לא מסוגל. אדם כבהמה, זאת אומרת כגוף שלי, שהוא חי. דרגת החי, כמו שחיה, כמו פרה, כמו אריה, לא חשוב. גם הגוף שלי כך. אבל האדם שבי, לא החיה שבי, אלא האדם שבי, זה אנחנו לא יודעים מה זה. ולכן אנחנו לא מסוגלים. בוא נגיד ככה, אני רוצה שאנחנו נבין בדיוק מה קורה עם האדם בעולם הזה. שהוא הולך למות, שעושה טרור, שהורג אנשים, שלא רוצה לעבוד, שכל כך רע לכולם, וכן הלאה. אני רוצה שמדע תעזור לי להבין מה קורה איתנו, איך אנחנו יכולים להשתנות. אנחנו יכולנו לטפל בעגבנייה, של לגדל אותה אפילו בכל מיני תנאים.
לשלוט בתהליכים.
כן. למה שלא יכולים לעשות את זה עם בן אדם? הרי כולם מסכנים. תראה מה שקורה במציאות. כאן זה עודף קצב ואמצעים והכל וכל וכל, וכאן זה חוסר הכל. ועוד ועוד, ולא מסוגלים.
זה בגלל חוסר ידע?
זה בגלל חוסר ידע. כי אם הייתה ידע יותר, אז היינו מפתחים את הבני אדם בצורה שקודם כל שיהיו מרוצים. כי זה שאדם לא מרוצה מהחיים שלו, זה גורם רע בכל העולם. אפילו אלו שאין להם כלום. קודם כל בוא נעשה שהם יהיו מרוצים. כן? שיהיו שמחים, שיהיו שמח בחלקו. לכל אחד, כל אחד מחייך לשני, לא שנעשה מוגבל. אלא נעשה ככה. שיפרח כמו עגבנייה טובה, שגודלת באוויר כבר.
אז יש פה משהו עקרוני, שורשי, שאנחנו לא ניגשים לחקור או לשאול.
לא יכולים. אנחנו לא יכולים. אז אנחנו במקום זה מחלקים מריחואנה. אנחנו במקום זה מחלקים כדורים נגד דיכאון.
אז חוכמת הקבלה היא מתארת את מה שאנחנו לא יכולים לגשת אליו.
כן, כן. היא עוזרת לנו להגיע לאזור ששם על ידי המדע שלנו אנחנו לא יכולים לחקור. מפני שחוכמת הקבלה היא מטפלת בדרגת המדבר, האדם שבי.
הקפיצה שחוכמת הקבלה עושה ממקום שאי אפשר, כמו המדעים הרגילים, למקום שאפשר, זה בעזרת מה? בעזרת שהיא אומרת, יש יד מכוונת, ואז היא יכולה לפתור את כל הבעיות האלה?
לא, היא לא מדברת, לא, 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 לא צריכים יד מכוונת. כתבי הקבלה הם מביאים אותנו דווקא לגילוי של כוח הזה העליון, שכולל בתוכו כל המציאות, שהוא נסתר מאיתנו, והולך להתגלות בתנאי שאנחנו נתקדם להיות בטבע הדומה לו.
אולי...
שאם אני אדמה את עצמי להטבע של כוח העליון, אז אני אגלה אותו. אני אגלה אותו בי, בתוכי.
הגישה הזאת, שאתה ניגש לאדם, ואתה חוקר את הרצון שלו, אתה בכלל מתמקד רק ב... בנישה הזאת, בלבד.
אבל אני, כשאני חוקר את הדומם צומח וחי, אני נמצא בדרגה הזאת, דרגות האלה נמצאות בי. אני לא צריך לעשות עם עצמי שום דבר, אני כך כבר נולד, אני כך כבר מפותח. אבל לחקור את האדם, פנימיות שלו, רצונות, כוונות, כל המחשבות, החלטות והכל, אני לא יכול. אני צריך בשביל זה להיות בדרגה יותר עליונה. אנחנו רק מדרגה יותר עליונה יכולים לחקור דרגה יותר תחתונה. תגיד לי, ילדים יכולים לחקור את עצמם?
לא.
למה אנחנו כן, אתה חושב שיכולים?
לא, אנחנו לא יכולים.
זהו. אבל אנחנו יכולים לחקור את הילדים.
כן.
אותו דבר אנחנו צריכים לעלות לדרגה יותר עליונה.
לא, אנחנו לא יכולים לעלות לדרגה יותר עליונה.
כן. חוכמת הקבלה מאפשרת את זה.
אז אני שאלתי, האם היא מאפשרת את זה בעזרת זה שהיא מכניסה את הפרמטר שנקרא יד מכוונת בתור אקסיומה, ועד לא, מזה היא מתחילה לפתור?
לא, 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 אני לא צריך את זה. לא צריך את זה. אין לי שום בעיה. קח את האקסיומה הזאת או לא. זה בכלל לא חשוב. אני לא צריך ממך שום טובות. אקסיומה לקחת או לא. כי אם אתה לוקח אקסיומה, אתה לוקח אמונה.
זה בדיוק.
כאילו דת.
בדיוק, זה פה השאלה
לא,
בעצם.
לא, 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 ואני לא רוצה לזה להתקרב, זה לא נכון. אנחנו לא צריכים להאמין בשום דבר. אני לא אומר שיש עוד כוח עליון, יד מכוון, את זה אתה אומר. אני? לא.
אני שאלתי ואתה הסכמת.
לא, אבל לא, הסכמת, אני הסכמתי שיש דרגה יותר עליונה.
אוקיי.
אבל לא שאני צריך את זה לקבל, אפריורי, וללכת ככה בכל החיים.
אז אולי תיתן, אז איך להגדיר את זה נכון? יד מכוונת?
אני לא רוצה.
אז אין.
אני לא רוצה, אני לוקח רק מה שקבלה מייעצת לי לעשות, לבנות מכון מחקר. איך? אני צריך להתחיל לגלות את אותו כוח עליון, אותה יד המכוונת, כמו שאתה אומר, אבל ללא שום קבלת האמונה. הכוח העליון, הוא מתגלה בתכונה שדומה לו. אומרים מקובלים, אלו אנשים שכבר גילו אותו. אתה רוצה לגלות, בבקשה, אנחנו נספר לך איך לעשות. אין כן, כאן שום סודות. אם אתה מגיע לתכונת השפעה, זאת אומרת שאתה מוכן להשפיע לכולם, רוצה להשפיע לכולם, דברים טובים, לאהוב אותם, אז אין שום בעיה. תשפיע, תאהוב אותם, ובתוך אותה נטייה, אתה תגלה את הכוח העליון. תוכל לגלות את האדם ולחקור אותו. זהו.
אז זה בוא נגיד, אז אם אנחנו אומרים שאנחנו מנסחים איזושהי תיאוריה, ואז לוקחים למעבדה ומנסים לבדוק אותה. מה היית מכניס בתור תחת המילה תיאוריה, ומה תחת המילה תצפית, ניסוי במעבדה ורואים? כמו שמקובל נגיד.
זה לא כמו שמקובל, כמו שבכל מדע. אני צריך לקחת בני אדם וללמד אותם. איך להשתדל להתייחס זה לזה בצורה יפה טובה. וכשהם התחילו כך ביניהם להתארגן בעיגול, כן? הם התחילו להרגיש שביחס מסוים ביניהם הם מגלים איזשהו כוח חדש, יפה, טוב, שמתגלה מתוכם. שכוח הזה הם לא הרגישו קודם, אבל הוא נמצא. זאת אומרת, במקרה הזה אדם הופך להיות לאותו החומר שעליו עובר הניסוי, לא לבד, אלא יחס שלו עם האחרים, כן? וכל הקבוצה הזאת היא הופכת להיות לשדה המחקר. וכך אנחנו, אותם אנשים שחוקרים, שהם בעצמם מדענים, והם חוקרים על עצמם, מה קורה? אז לכן הם נקראים מקובלים, כמו פיזיקאים, כמו כימאים, מקובלים. מה הם עושים? הם בודקים חוקי הטבע העליון יותר מאיתנו, כן? על עצמם. ואז הם לומדים גם פסיכולוגיה, גם פסיכיאטריה, גם כל מה שיש לנו ללמוד על האדם. וכך אנחנו מגיעים לידיעה, אז מה קורה? מתוך האדם שהוא משתנה ומגיע להשפעה ממש לזה שהוא יוצא מעצמו, הוא מתחיל לגלות בתוך עצמו את הכוח העליון, ויכול אז לשנות בהתאם לזה את החיים שלו ואת כל העולם.
אפשר לסכם במשפט אחד שחוכמת הקבלה זה מדע שהוא מתחיל מתנאי מעבדה, אין כוח עליון, עושה פעולות ניסויים שלוקח כך וכך זמן, יוצא בסוף, יש כוח עליון. בניסוי כן, כאילו...
אבל כוח שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו חוקרים אותו, מודדים אותו, לומדים אותו, כמו שכל...
כל ניסוי, כמו שגילו את הבוזונים, כמו שאמרת, נגיד, נכון, עשו איזה ניסוי, אפילו כוחות,
בדיוק
אנרגיות,
אותו דבר, כן.
ראו, יש.
כן.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן, אנחנו נמשיך לדבר על זה, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של עולמות נפגשים, שלום ולהתראות.